כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 7, הנה החדשות מפי נווה סביון. הממשלה אישרה פה אחד את מתווה אמונה. קודם לכן החליטו תושבי המאחז להשהות את המאבק ולתת סיכוי למתווה שהושג. 45 תושבים תמכו במתווה ו-25 התנגדו. בהודעה שפרסמו, תושבי המונה אומרים כי אם לא תעמוד המדינה בהתחייבותה לבנות 52 בתים ומבני ציבור בחלקה סמוכה, לא יהססו לחדש את המאבק ביתר סט. מאות פעילים שבאו להמונה בסוף השבוע לקראת הפינוי עזבו אחר הצהריים את המאחז. הממשלה אישרה קיצוץ רוחבי בתקציבי המשרדים בסכום כולל של 1.25 מיליארד שקלים. כתבנו שרון עידן מוסר כי הקיצוץ נועד לאפשר את יישום מתווה המונה, לדחות את הפעלת תאגיד השידור הישראלי ולהוסיף תקציבים לחינוך התורני. בהחלטה נאמר כי משרד האוצר יקצה 9 מיליון שקלים לתשתיות ולמבני ציבור באתר הזמני שיוקם בעבור מפוני המונה. משרד הביטחון יציב במקום מבנים יבילים ויקצה 3.5 מיליון שקלים לסחירת חדרי אירוח ומבני ציבור בתקופת הביניים עד שהאתר יהיה מוכן. עוד 15 מיליון שקלים יעוברו למועצה האזורית בנימין לממן הוצאות מיוחדות בתקופת הביניים. רוסיה מוכנה להשתמש בזכות הווטו שלה כדי לסכל במועצת הביטחון את הצעת צרפת לשלוח משקיפים של האום לחלב כדי לפקח על פינוי האזרחים ולהגן עליהם. שגריר רוסיה באום ויטלי צ'ורקין אמר לכתבים כי ארצו אינה יכולה לאפשר את אישור ההצעה משום שמדובר באסון כלשונו. הוא הוסיף כי רוסיה תציע כמה הצעות משלה העשויות להשיג את המטרה המיוחלת אך לא פירט. בהצעת ההחלטה שהפיצה צרפת בליל שבת, נאמר כי מועצת הביטחון מביעה דאגה מהחמרת המשבר ההומניטרי בחלב, ומן העובדה שרבבות תושבים בעיר הנצורה זקוקים לסיוע ולפינוי. רוסיה הטילה וטו על 6 הצעות החלטה בסוגיית סוריה מאז החלה מלחמת האזרחים שם. מתגבש הסדר טיעון עם העבריין שלום דומרני. האישום בניסיונות רצח יומר באספקת אמצעי לחימה ובניסיון לפגיעה בעבריינים יריבים, והפרקליטות תבקש לגזור עליו 6 שנות מאסר ועונש פחות על 6 מאנשיו. גורם בפרקליטות אמר לכתבנו אסף פוזיילוב כי הראיות נגד דומרני חלשות וכי היה קשה לקשור אותו לניסיונות החיסול שלא הבשילו. מנהלים בחברת הבנייה גינדי ובחברות הקשורות אליה יעומדו לדין כפוף לשימוע בשל קריסת המרפסות בחדרה. לפני כ3 שנים התנתקה מרפסת בקומה השמינית בבניין בבנייה במיזם גינדי פארק בחדרה. היא נפלה על מרפסת בקומה השביעית וגרמה לקריסתה. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי הודעות על הכוונה להגיש כתבי אישום נשלחו ל-15 חשודים בעלי תפקידים בחברות גינדי ייזום ופיתוח, מליבו בנייה ואל רסלן. גם מתכנן השלד והאדריכל קיבלו הודעות כאלה. בתאונת דרכים סמוך ליישוב סולם שבעמק ישראל נפצעו 3 בני אדם, 2 נשים בשנות ה-30 לחייהן נפצעו קשה ותינוק בן 7 חודשים נפצע קל. אחת הנשים נלכדה בתוך מכונית וצוותי כיבוי פועלים כדי לחלץ אותה. האישה האחרת והתינוק פונו לבית החולים העמק באפולה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. בתאונת דרכים בדליית אל קרמל נפצעו 4 בני אדם, 1 פצעים בינוניים ו3 פצעים קלים. כתבנו דורון שפר מוסר כי בתאונה היו מעורבים 2 כלי רכב. עורכי החדשות רון נסיאל ועמית שניידר. התחזית מיד.
חם, מתקרר, קר, קפוא. לא נמאס לכם להיתקע בלי מים חמים? מחמם המים של פסגז. מים חמים שלא נגמרים. כוכבי 9636.
התחזית, הלילה ייתכן גשם קל בדרום מישור החוף ובנגב. מחר ירדו הטמפרטורות ויהיה קר במיוחד. משעות אחר הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר במרכז הארץ ובנגב. ייתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. בפסגות הרי הצפון ובפסגות הגבוהות של הרי המרכז ייתכן שלג קל. מידות החום החזויות בירושלים מ-6 מעלות בלילה עד 9 מחר בצהריים, בתל אביב מ-9 עד 15, בחיפה מ-7 עד 12, בצפת מ-3 עד 6, בבאר שבע מ-7 עד 14, ובאילת מ-9 מעלות בלילה עד 19 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
הדייר פותח את הדלת אבל מסרב לפתוח את הארנק? חינם מהאגודה לתרבות הדיור, ייעוץ וליווי משפטי לוועדי בתים באשר לדיירים סרבנים. לפרטים כוכבית 8484.
מיד אינו דברים, אך לפני כן מוקד התנועה איתן גור, בבקשה.
ערב טוב איריס לוי, שלום למאזינים, הנה הדיווח. בדרך 70 צפונה, עומס מצומת התשבי עד צומת העמקים, בדרך 85 מזרחה עמוס מכרמיאל עד שזור בגלל תאונת דרכים, בכיוון ההפוך מרמה עד שזור. בדרך החוף צפונה, ממחלף רבין עד יקום, איילון צפונה, עומס תנועה ממחלף לגוארדיה עד מחלף השלום, דרומה, עמוס ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. בדרך תל אביב אשדוד, עומס תנועה ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, גאה צפונה, עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף מסובים, דרומה ממחלף גאה עד בר אילן, וביציאה מירושלים, עומס תנועה מגינות סחרוב וממנהרת ארזים עד מחלף הראל. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה רוכב אופנוע, חבוש, קסדה שלמה ותקנית בלבד. עד כאן, ממוקד התנועה של כל ישראל, לדיווחים נוספים, כוכבית 9550, מכל מכשיר טלפון, סעו בזהירות וערב טוב.
דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור משה לוי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לוי. מיד נתייחס להחלטה לשחרר שחרור מוקדם את משה קצב ולחותרות היום האחרות העוסקות בפגיעות מיניות של אנשי שררה בנשים. אולפנינו הפרופסור יצחק גלנור ממכון ון ליר, נציב שירות המדינה לשעבר, ונשמע את תובנותיו על רצונו של ראש הממשלה לאפשר לו ולפוליטיקאים בכלל מינוי פקידי ממשלה בלי מכרז, וגם על יוזמת שר החינוך לקבוע כללי אתיקה שיגבילו התבטאויות של מרצים באקדמיה. איך מתמודד צהל עם אתגר הרב תרבותיות ובעיקר עם קליטת חרדים ובני מיעוטים לשורותיו? זהו נושא מחקר חדש של חתן פרס ישראל למשפט והשר לשעבר הפרופסור אמנון רובינשטיין. נשמע עליו משותפו למחקר המשפטן תומר קנט שאיתנו באולפן. בית הדין הארצי לעבודה הטיל פיצויים בסך 150 אלף שקלים על עובדת שפרשה והקימה עסק עצמאי וגזלה לקוחה ממעסיקיה לשעבר. אולפנינו המומחה לדיני עבודה, עורך הדין נחום פיינברג, שהגיש את תביעת הפיצויים, הוא הסביר לנו את החשיבות התקדימית שבקבלתה. כולל איתנו, אבל נפתח כמובן בהחלטה של ועדת השחרורים בעניינו של משה קצב. משה.
תראי איריס, ועדת השחרורים כמובן צדקה, כאשר היא אמרה שהחוק איננו מחייב כתנאי לשחרור מוקדם הבעת חרטה מצד... הפושע, האנס במקרה הזה, משה קצב על האונס שהוא ביצע. יחד עם זאת, לניוד דעתי, הוועדה לא נתנה משקל מספיק לשני שיקולים שהחוק כן מחייב אותה לשקול, ואלה השיקולים של שימור אמון הציבור במערכת אכיפת החוק, והשיקול של איך השחרור ישפיע על הרתעת הרבים. ובעצם, כשאני אומר שהוועדה התעלמה, אני מתכוון לומר שהיא התעלמה מן האפקט שעלול להיות להחלטה שלה על נכונות של מתלוננות פוטנציאליות להתלונן בעתיד על פגיעות מצד אנשי שררה, אנשים עם כוח, כאשר מה שמרתיע במידה רבה את אותן מתלוננות זה העובדה שעושים להם אותם אנשים שפגעו בהם, עושים להם מה שהשופט שמגר, הנשיא שמגר בשעתו, קינה אונס שני על ידי הכפשתם, הצגתן כפתייניות, כמופקרות. אני אזכיר שבפרשת משה קצב היה לפחות מקורב אחד שלו שאפילו החשיד את אחת המתלוננות נגדו בכך שהיא עסקה בזנות וכולי. עכשיו, שמענו, אמנם נאמר שבהחלטה של ועדת השחרורים נאמר שמשה קצב פעם ראשונה בדיון האחרון הביע אמפתיה לקורבנות, הביע צער על הפגיעה שלו בהם. אני חושב שלדברים האלה אין שום ערך, אלא אם משה קצב יצא ובצורה פומבית יביע את הצער שלו. אני אומר שוב, הוא לא צריך להתחרט על האונס שהוא מכחיש, הוא צריך להתחרט על אותו אונס שני שהוא ומקורביו עשו לנפגעות. אני אגב לא מבין, אם שמעתי נכון, הוועדה שם אמרה שהוא הביע צער על זה והוא מבין היום שהוא היה לבבי מדי כלפי אותן מתלוננות.
ואיך הוא הביע צער על הסבל שלהם, עם איזה שגם המילה הזאת הופיעה.
כן, אבל העניין של הלבביות זה כמובן מתחבר גם לדברים ששמענו
מפי
חבר הכנסת סלומיאנסקי, והייתי אומר שלקרוא להתנהגות מן הסוג שמיוחסת או שבה הורשע קצב ומיוחסת לסלומיאנסקי יחס לבבי, זה מעיד בדיוק על חוסר הפנמה של חומרת המעשה. עכשיו אמרתי שהוועדה הייתה צריכה לשקול הרתעת הרבים. ברור שאין הרתעה כאשר מתלוננות פוחדות להתלונן, ואמרתי ההתעלמות מהאונס השני, הוויתור על כך שמשה קצב התנער ממנו בפומבי ולא התנצל בפני ועדת השחרורים, אלא התנצל בפומבי בפני אותן מתלוננות, במידה רבה עלול להרתיע מתלוננות בעתיד. אני רוצה גם לומר יותר מזה, דיברנו על החשיבות של אמון הציבור. קודם כל אני חושב, אפשר לראות את זה בתגובות, שההחלטה הזאת אצל חלקים גדולים בציבור מערערת את האמון בשוויון בפני החוק, אבל יתרה מזו, במיוחד מדאיג אותי עוד פעם ערעור האמון של נשים שעלולות להיקלע לסיטואציה, ושוב, גם ככה איבדו כנראה את האמון ברצון ובנחישות של המערכת לאכוף את החוק על אנשים שמשתמשים בכוחם כדי לפגוע בנשים שתלויות בהם, שעובדות אצלם, שהם מעסיקים אותם. אם היינו צריכים הוכחה עד כמה האמון הזה עבד, אם אני רואה שהיום, אפרופו אותה פרשה של חשדות, ואני מדגיש חשדות בלבד, נגד אותו פרקליט בכיר בפרקליטות המדינה, אני רואה שאפילו פקידה במשרד המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה בכבודו ובעצמו, מתקשה לשכנע אותה למסור עדות או להתלונן, אז איך אומרים? אז מה יגידו אזובי הגיר עם פרקליטה שהיא בשר מבשרו של משרד המשפטים, של הפרקליטות, של מערכת אכיפת החוק? עכשיו אני רוצה לומר, איריס, הזכרנו בתחילת הדברים שזה לא פרשה יחידה כמובן, ושמסתובבת היום מהסוג הזה. גם עסקת הטיעון עם בוכריס, שהיום בעצם הוא הודה במסגרת עסקת הטיעון הזאת, כבר אמרנו פה, כשבאים ומוכנים להמיר אישום באונס שכבר הוגש, באישום בבעילה אסורה בהסכמה, וכותבים בכתב האישום שיכול להיות שהמתלוננת בהתנהגות שלה גרמה לבוכריס לחשוב שהיא מסכימה, גם פה יש אלמנט של הכפשה והטלת אחריות בצורה כזו או אחרת על המתלוננת, וזה חלק מאותה תסמונת מסוכנת שדיברנו עליה. והערה אחרונה על חבר הכנסת סלומיאנסקי שכבר הזכרנו אותו. קודם כל, כמובן, טוב ואלמנטרי שהוא החליט להשות את עצמו מראשות ועדת החוקה. לא ייתכן שאדם שיש נגדו תלונות מן הסוג הזה או חשדות או עדויות, כפי ששמענו, ימשיך לשלוט בברז החקיקה במדינת ישראל, כולל חקיקה בעבירות מין. אבל אני רוצה לומר, הענישה הציבורית, ואני חושש גם מהתסמונת הזאת, אסור לה שתהיה תחליף גם למיצוי הדין הפלילי. עוד פעם, זה יוצר מצב של איפה ואיפה. אדם רגיל הולך למשפט פלילי, צפוי להרשעה פלילית, לקלון, אולי גם לעונש מאסר. איש ציבור מסתפקים בזה שהוא פורש, אולי מתנצל איזו התנצלות רפה, כמו שאמרנו, מתנצל על יחס לבבי מדי, כפי שהגדיר את זה חבר הכנסת.
מצד שני, לאיש ציבור יש את ציבוריותו שנפלט.
כן, אבל ציבוריותו הייתה מכשיר...
של האדם הרגיל האנונימי לא...
ציבוריותו הייתה מכשיר לביצוע העבירה, לכאורה כמובן, על פי החשד בשלב הזה. אני רוצה גם להזכיר לך, איריס, ולמאזינים, חיים רמון, על הרבה פחות ממה שמיוחס כעת לניסן סלומיאנסקי, עמד לדין פלילי, הורשע, גם לא עירר על ההרשעה שלו, דרך אגב. חשוב להדגיש את זה, כלומר, הוא גם לא ראה לנכון לערער על ההרשעה הזאת. אני אומר שוב, הקלות הבלתי נסבלת שבה מתייחסים לתופעה הזאת, מייצגת בעיניי וגם מעצימה את הכישלון המרכזי במאבק בעבירות מין. חוקקו חוקים מאוד חשובים ב-20 השנה האחרונות, שעשו מהפכה. היו לנו פסקי דין, אונס שומרת, פסק הדין בעניין קצב עצמו, שהיה פסק דין מאוד חשוב בנושא הזה, אבל זה לא שווה כלום אם אנחנו לא ניצור ביטחון אצל מתלוננות בנכונות של הרשויות להתעמת עם אותם אנשים עם כוח, ובמיוחד להגן עליהן ולטבוע מחיר ולהניש על אותו אונס שני באמצעות הכפשות שדיברתי עליו עד עכשיו. עורך דין נחום פיינברג?
שלוש הערות ברשותך. הערה ראשונה, במבט מלמעלה, התודעה הציבורית הזיזה את המצב לחיוב. אני חושב שזזנו הרבה קדימה. הסיפורים שאנחנו מספרים על הצבא בעבר, מבחינה זאת נעשה מעשה גדול. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, יש לי קושי עם פורום תקנה. אני בטוח שיושבים שם בחירי הציבור הדתי, אנשים שכל אחד מהם הייתי מוכן להיות תלמידו ו...
נזכיר שזה הפורום ששם מתלוננות
כן,
נפגעות
דתיות. כן, אבל עדיין פתחו פורום חליף כן. שמקבל רשות מהציבור להחליט לטוב ולרע, ועל פיו גברת חברת כנסת מועלם, שבוודאי יש לה איזשהו מידע מספרת סיפורים, נקודה למחשבה, כי אין לנו זמן, זה לא נושא.
לא, אני גם רוצה לומר, זה בדיוק מתחבר, אני מסכים איתך, עורך דין פיינברג, עם התופעה הזו, לא פורום של רבנים אמור לבדוק חשד לעבירה.
ההנחה היא שכנראה מישהו מניח שלמתלוננות יותר קל להגיע בחדרי חדרים אליהם.
קודם כל שהמשטרה תנסה, לא ראינו אפילו ניסיון. ברגע שהתפרסם אותו פוסט ידוע של פעילה בבית היהודי, המשטרה הייתה צריכה לבוא אליה. גם לא הייתה צריכה להתבייש לבוא לחבר הכנסת סלומיאנסקי, עם כל הכבוד, ולשאול אותו לפחות את תגובתו, לפחות את הדבר האלמנטרי הזה. גם זה לא נעשה, נקווה שזה יעשה עכשיו.
והערה שלישית שמתקשרת להערתי הראשונה לתודעה הציבורית, זה עסקת הטיעון של בוכריס. אין ספק שהוא איש שעשה הרבה למען מדינת ישראל. אבל להשאיר אותו בדרגה של אלוף משנה, אני כבר לא מדבר על העונשים האחרים. זה בוודאי, אני מניח שהשופטים שיושבים בדין יצטרכו להתלבט, כי עסקת טיעון כולנו יודעים שאין חובה לקבל אותה, ובוודאי יסבירו את זה לנאשם, הסבירו לו לפני שהוא הודע באשמה. אני שם סימן שאלה גדול, לא הייתי רוצה לשבת בדין שמחליט אם להוריד אותו בדרגה, והנטייה שלי הייתה, לא יכולים לקחת מגד ולהוריד אותו לתוראי, ואותו להשאיר ולהוריד אותו בדרגה אחת, אלוף משנה במילואים, זה מצב קשה.
זוכר פה שאדם כזה יהיה אלוף משנה בצהל, אפילו במילואים.
כן, נכון, זה...
תודה, עד כאן בנושא הזה. ועכשיו לך פרופסור יצחק גלנור, ממכון ון ליר, כבר הזכרנו שהיית נציב שירות המדינה, ואנחנו רוצים באמת את דעתך ותובנתך על היוזמה של ראש הממשלה, לאפשר גם לו, גם לעמיתים פוליטיים, למנות פקידי ממשל, אולי משרות אמון ואחרות גם, ללא כל מכרז. איך אתה רואה את הדברים?
כן, השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה, מה באמת הכוונה בהצעה הזאת שעולה לדעתי כבר חזור ועלו. הרי בסופו של דבר הטענה שהם רוצים למשול היא לא טענה רצינית, כי אף אחד לא מפריע לראש הממשלה, לשרים ולממשלה למשול. והטענה שאנשים שהם ימנו אותם הם יהיו קרובים להם בהשקפת עולמם, אינה עומדת במבחן המציאות, כשאני מסתכל על המינויים הפוליטיים שנעשו, נניח בעשור האחרון או לפני, אני לא מוצא שהמינויים הללו נעשו על תארת הכישורים הניהוליים של אנשים שמונו. הסיבה בדרך כלל שהם מונו, ואני באמת מבקש את סליחתם של המינויים הטובים שנעשו, בין המינויים הפוליטיים תמיד יש מינויים טובים, אבל חלק נכבד מתוכם, הסיבה שהם מונו הם אנשים שנאמנים ועושי דברו של ראש הממשלה, אצלו בלשכה, או עושי דברם של השרים, כלומר, כוחם בנאמנותם, לא בכישוריהם הניהולים.
גם בכך שהם יתמכו בפריימריס הבאים באותם.
גם כאלה שרצו להבריח אותם מהארץ, ודי לחכימה.
ויש מספיק דוגמאות. את כל זה כללתי במילה נאמנותם, כלומר, כביכול הם באו לעזור. וזה חבל, כי השרים...
אבל עדיין היו מכרזים, לא?
לא, מדובר על אלה שהם מינויים פוליטיים על פי דין, לא על... כן. ולכן הטענה היא משונה מאוד, ואני כבר אמרתי בבמה הזאת ש... השרים מכשילים את עצמם במקום לבחור אנשים טובים שיעזרו להם לנהל את המשרד ולשרת אותנו כאזרחים. בוא נוסיף מהר, כן, תפקידם גם זה. הם ממנים אנשים שאין להם שום כישורים, וחלק מהקטסטרופות בחברות הממשלתיות הן תוצאה ישירה של המינויים של מנכ"לים ודירקטורים שאינם צריכים היו להיות שם. לכן, מכיוון שהמניע הוא פסול, אז מכאן ואילך, כל השאר זה כבר בחזקת טיעונים שהם טיעונים לגופו של עניין, שלא כך מעניינים את אלה שמציעים את ההצעה הפסולה הזאת. אז אני אומר בקיצור רב, ברשותכם.
מה לגבי הטיעון שזה ישפר את המשילות?
זה אמרתי, פרופסור... זה לא מעניין אותם. כן. כן. אם הייתי לרגע חושב שזה מעניין אותם...
לא, אגב, אבל זה נכון?
לא, אני חושב שזה לא נכון, בין השאר, מכיוון שאנחנו... לא בשיטה הנשיאותית שבה יש למעשה ראש אחד שממנה את הסגל הבכיר, והסגל הבכיר מנה הלאה עד שמגיעים ל-4,000. אגב, זה לוקח להם כמעט שנתיים, ככה שלאותם מינויים יש בקושי שנתיים, ואחר כך יש בחירות. כלומר, אני לא רוצה לומר אם זה טוב או רע לארצות הברית. לדעתי, זה לא השיטה הכי טובה, אבל בוודאי שהיא לא מתאימה למשטר פרלמנטרי, שבו לראש הממשלה למעשה... יש בעלי ברית במשרדים שבהם נמצאים אנשים בעלי המקצוע. כלומר, מכיוון שהוא איננו שולט, לא על המשרדים של אנשי מפלגתו, כן. קל וחומר על המשרדים של אנשי מפלגה אחרת, האנשים שלו במרכאות, במשרדים, הם אנשי המקצוע, שהם למעשה לא מייצגים את התפיסה הצרה של השר. כלומר, הייתי מצפה מראש הממשלה שיגיד, להפך, להגיד לשרים, אני צריך, והממשלה צריכה, והציבור צריך. עכשיו, התפיסה בארץ שהשיטה הזאת היא מתאימה לנו, היא כבר פשטה את הרגל, ולו במובן הכי פשוט, אנחנו לא ממשל נשיאותי, ואנחנו גם לא ממשל פדרלי. אם רוצים ארצות הברית, אז בבקשה, אני מציע לקחת כמה דברים
חוקה.
אחרים. כן, לא, וחוץ מהדברים החשובים, החברתיים, לא נשים בוושינגטון. זה לא, הממשל הפדרלי זה טעות. הם נשים במדינות, ושם הדברים הם לגמרי אחרת. אני אגיד עוד שני דברים, אולי קיבל, לא, זה חשוב. כן. צריך אולי לומר, ראש הממשלה אצלנו הוא לא נשיא. זה נשמע לך קצת משונה שאני אומר את זה, אבל זה נראה לי שלפעמים יש איזה טעות כאן.
לפעמים הוא שוכח.
כן, שלפעמים שוכחים. עכשיו, אני אזכיר שני דברים. זה לא נכון שאי אפשר למנות אנשי מפלגה לתפקידים.
רק צריך כישורים מיוחדים.
כן. כן. אנשי מפלגה שכישוריהם הם היותם אנשי מפלגה או נאמנים לשר, הם לא, כשזה הדבר העיקרי. אבל אם הם במקרה גם אנשי מפלגה ויש להם כישורים והם מונו, וכפי שאמרתי, היו מינויים פוליטיים של אנשים מזוהים מצוינים. כאשר זה לא היה מניע. הדבר השני, אני קצת רוצה להזכיר את חטאי. אני בזמנו, כדי להימלט מהצרה הצרורה הזאת של המינויים הפוליטיים לגבי אותם אנשים שמופיעים ברשימה של פטורים ממכרז, אני הגיתי את הרעיון של ועדת האיתור. כי חשבתי שתהיה ועדת איתור אשר תפקידה לברור,
לסנן
ולהמליץ לשר, שאז תפקידו היה למנות, ולתת ייצוג לשר ולמשרד בוועדת האיתור, שזה בסדר, כי יש לו דבר, צריך לומר. נו, עברו כבר 20 שנה. אגב, הוקמו הוועדות האלה זמן קצר אחרי שעזבתי, ואני ברחתי על זה. וכשאני מסתכל שוב אחורנית, מה קרה לוועדות האיתור? ועדות האיתור האלה, הם הפכו לכלי, לדרך המלך למינויים פוליטיים. כלומר,
מדוע כמה שרים מתנגדים לוועדות האיתור? כי כמה ועדות איתור פספסו במרכאות, ולא שמו לב מי הוא האיש שהשר רוצה בעיקרו, ומינו אנשים שהם לא, הם טובים, אבל הם לא המינויים של השר. שניים, שלושה, ואנחנו יודעים מי הם, אני לא אכנס לזה. עכשיו, בגלל זה, בגלל שכמה ועדות האיתור, שהם היום כלי בידי השרים, לא עשו את המוטל עליהם. בקיצור, אני מציע לרדת מהדבר הזה, בעיקר מן הרעיון שהסמנכלים במשרדי הממשלה יהיו מינויים פוליטיים. כי יותר מזה השרים לא צריכים. באותו הרגע שהסמנכל הוא מינוי אישי שלו, מאותו הרגע הוא לא צריך, המשרד בידו, ואנחנו יודעים שזה פתח לשחיתות. אני לא אמרתי את זה, כבר נמאס לומר את זה.
תראה, זה בעצם השר משלם שוחד פוליטי לאותו אדם, כמו שאמרנו קודם, כן. תמורת נאמנותו.
יותר מזה,
משה. ועל חשבוננו הוא משלם
את זה. רגע, בוא נאמר, רוב אלה שנמצאים בהליכים, או היו בהליכים, שעשו את דבריהם של השרים באותם פרשיות שחיתות, כמו ישראל ביתנו, הם היו מינויים פוליטיים. לא אנשי המקצוע של המשרד.
עורך דין נחום פיינברג, אולי יש פה גם מבית של דני עבודה.
אני הייתי רוצה לשאול את פרופסור גלנור, איך הוא מתייחס ל... הייתי מוכן לומר אפילו מאבק שחל היום בעניינו של מועמד ליושב ראש התעשייה האווירית. אם כי זה ברור שזה לא מינוי בקרבה הראשונה לשר, אבל מצד אחד הוא אומר, אני רוצה אדם שלי. מצד שני בא הגוף המקצועי ואומר לו, נהיית.
תודה על השאלה. מדוע בכלל השרים צריכים להיות מעורבים במינויים האלה בחברות הממשלתיות? בוא נתחיל. אני שומע בין השורות, זה מה שאתה אומר. מה הכישורים הפוליטיים שהאדם הזה צריך? מדוע בכלל צריך למנות? קח את הדואר. מי הרס את הדואר? מינויים פוליטיים. כן.
שיא של השיאים.
כן, פרופסור גלנור.
לא, זו שאלה שבעצם מזמינה לבוא ולהגיד, שיסלקו את ידם לגמרי.
פרופסור גלנור ועורך דין פיינברג, אני רוצה לשאול אתכם עוד נקודה. אנחנו שומעים לאחרונה גם הצעות יותר מרמזים שרוצים גם מינויים פוליטיים של שופטים. שמענו אפילו על ההצעה, על הדרישה הזאת של חברי כנסת להיפגש עם מועמדים לשיפוט. בחשאי אגב, בדלתיים סגורות, לא בחשאי, אבל בדלתיים סגורות אחד על אחד בארבע עיניים ולשמוע את השקפותיהם. איך אתם רואים את זה?
אני מוכן להתחיל ולומר ככה, אין לי שום ביקורת על רצון של חבר ועדה לבדוק את הנתונים של המקצועיים של מועמד, אם הוא שמרן יותר או פחות, דרך התנהגותו המקצועית בעבר, פסקי הדין שלו, מאמרים שהוא כתב, הרצאות שהוא נתן, הרי לא מדובר על הנערים צעירים, אלא אנשים שמגיעים למועמדות אחרי שנים. אם אני חושב על הנשיא שמגר, שהוא שמאלני ידוע, ומי שלא מבין מה שאני אומר,
היום תיזהר, לא הבינו את השחקן.
באירוניה, באירוניה.
באירוניה, כי הוא איש אצל בדמו.
כי גם בני בגין כבר שמאלני.
לא היו בוחרים אותו, וכולם יודעים כמה, איזה נשיא הוא היה, אני חושב, אחד הנשיאים היותר טובים של בית המשפט העליון. הגברת נאור, הנשיאה הנוכחית, היא באה מבית... בוודאי לא בית שמאלני, אלא בית ימני. זאת אומרת, אפשר לבדוק ולראות, אבל להיכנס לבדיקה פוליטית אישית, ברור שזה לא נראה.
פרופסור גלנור.
אני רוצה לתת דוגמה דווקא מעניינת, אולי קשורה לדברים שנאמר בהמשך. בשעתו, הרי המקובל שלוועדת המינויים ממנים שני חברי כנסת, אחד מהקואליציה ואחד מן האופוזיציה. וכאשר הפרו את הכללים, זה העניין של להפר כללים, הבלתי כתובים, שלדעתי הם משחק, מאוד חשובים. כן. והתחילו למנות את שניהם מהקואליציה, ואני קמתי כל זעקה, אמרו לי, מה אתה בסך הכל? אנחנו רוצים למשול. אמרתי, לא. זה היה בדיוק בתפר הזה שבו חברי הכנסת והכנסת מתנהגת בצורה הוגנת. אחד מהקואליציה ואחד. ברגע שהם התחילו לאפר, מתחילה הידרדרות, שסופה הרעיון כן. הזה, רעיון הנפל למנות שופטים.
פרופסור גלנור, הזכרנו... את עברך כנציב שירות המדינה. אני רוצה להזכיר שגם היית סגן יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, בעצם האדם הכי בכיר במועצה אחרי שר החינוך שהוא היושב ראש. מה דעתך על הכוונה שמיוחסת לשר החינוך כעת ליצור קוד אתי שיגביל התבטאויות של מרצים באקדמיה?
אני אתחיל מהכוונה. נניח שהייתי מאמין שכוונתו של השר טובה. נניח לרגע. ושהוא באמת מודאג מזה שמרצים באוניברסיטאות ובמכללות משתמשים לרעה בקתדרה, וזו כל מטרתו. ואז היינו באים ואומרים לו, תראה, ותכף נגיד מה צריך לעשות. אני חושב שזו לא כוונתו. ולא שמטרידה אותו הפוליטיזציה במובן הזה, יש על להפך. הוא רוצה להכניס פוליטיזציה שאנשים או יפחדו לומר את דעתם, או שיגידו את דעתו, ולכן גם מי שמונה על ידו צריך לחשוב פעמיים אם הוא רוצה לתת את ידו לדבר שמלכתחילה לא נועד למטרה שכביכול יועד לה, כלומר למנוע ממרצים לומר דברים שהם בגדר תעמולה. אז עכשיו נתחיל ונאמר את הדבר הכי פשוט. כן, זה לא נכון שאנשים במוסדות השכלה גבוהה ישתמשו בקתדרה כדי להביע את דעותיהם הפוליטיות במובן הצר של המילה. כלומר, הנושאים שהם שנויים במחלוקת בין מפלגות, או בנושאים שהם תעמולה במלוא מובן המילה. כמה מרצים עושים את זה? כלומר, מדי פעם זה מתפרסם, זה מיעוט שבמיעוט, זה איננה בכלל הבעיה.
אגב, תקנוני המשמעת של האוניברסיטאות כן, כבר אוסרים את זה.
כן, במקום. עכשיו, חייבים לסמוך בסופו של דבר, קוד אתי, ואני מדבר כמי שהיה, כן, שעוסק כן. בזה, הקוד האתי הוא בסופו של דבר, דבר שהוא בתוכך פנימה, בינך לבין הסטודנט, בין הפרופסור לבין האנשים שעובדים איתו במעבדה. שם הקוד האתי, באינטימיות הזאת, ואם אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, אנחנו לא יכולים לסמוך על אנשים באוניברסיטה שיחנכו רופאים, עורכי דין, עובדים סוציאליים, כלכלנים, למה לסמוך עליהם?
לא סומכים. כלומר, האינטגריטי של המרצה, אתה אומר.
זה הדבר הכי חשוב. כמו שאנחנו יודעים שלא יזייף את ממצאי המחקר, ושוב יש כמה שעשו את זה, בגללם אנחנו לא קובעים. לא במעבדה ולא בחדה וכן הלאה. עכשיו, פוליטיקה, הטענה הזאת, עוני זה פוליטיקה? כן, במובדן מסוים. עכשיו, אמרת ואני רוצה להדגיש את זה. יש היום, מבחינה חוקית, אפשרויות לכל מוסד, במסגרת הקוד האתי שהמוסד, לכפות על הדברים האלה ולמנוע מאותם אנשים שמשתמשים
לרעה. והיו כבר מקרים שעשו.
והחוק כן. מאפשר את זה. המועצה להשכלה הגבוהה, כשנדרשה לעניין, אמרה שהמוסדות אכן צריכים לדאוג לכך שלא יהיה שימוש לרע. חוק חופש הסטודנט נותן לזה, זה אחד מהמסגרות כן. שלו. עוד מילה אחת אני רוצה להגיד. הדאגה הזאת לסטודנט, רך הנפש שלנו, שלא מסוגל לעשות הבחנה כאשר המרצה שלו יורד מהפסים ועושה תעמולה, זה כמובן שטות גמורה. הסטודנטים שלנו הם חכמים, הם באים אחרי הצבא. עובדה,
דעתנים.
של אחרי כל התעמולה הזאת, עדיין מצביעים לימין. הסטודנטים גם כן, אפילו זה לא קרה כלום.
נסתפק בדברים האלה. פרופסור יצחק גלנור, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת כאן בדין ודברים, רשת ב', נחזור מיד לאחריה.
1, 2, 3, עכשיו ויסטימצקי. 3 ספרי ילדים, נוער או ראשית קריאה ב-99 שקלים בלבד. כן, ו3 ספרי קריאה, עיון או בישול, רק ב-120 שקלים. ובכל קנייה, חברי מועדון צוברים נקודות. זוכרים? וצוברים נקודות. כפוף לתקנון.
כשאנו קונים רכב חדש, אנו יוצאים לנסיעת מבחן. בודקים, ורק אז מחליטים. וכשאנו חושבים על מעבר לדיור מוגן, איך נדע אם לא ננסה? כאן חיים ברקן, מנכ״ל בית גיל פז. אני מזמין אתכם לחמישה ימים של אירוח ברמה של 5 כוכבים בדיור המוגן שלנו בכפר סבא. לקבל דירה מפנקת, להנות מהבריכה, מהרוחות, מפעילויות התרבות, להתנסות ולהחליט. לאירוח בגיל פז התקשרו 1-700-55-70-80.
שלום, מדבר אהרון איטיקזון, מרימקס תגלית בכרמיאל ומסגר. אצלנו ברימקס יש בית לכל אחד.
מלכתי המלכה, צריכה סבוקלם אקטיב.
אור פנים אדמומי, סבוקלם אקטיב, והאור נקי מהאדמומיות. סבוקלם אקטיב, קרם לחות יעיל בהרגעת אור רגיש ואדמומי. סבוקלם, הדרמה קוסמטיקה המובילה בישראל.
לא מתחילים את השנה לפני שבאים לסלווסטר המטורף של אלבר. בואו ליהנות מעשרה ימים של הנחות מטורפות על מגוון עצום של מכוניות בכל סניפי אלבר. 21 עד 31 בדצמבר. תפרטים, חייגו כוכבית 3537.
אלבר. ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור אגדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם התקדם, גם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או התקשרו, 1-860-90-60.
שלום, הבנתי שאתה מחפש מנהל עבודה באתר בנייה?
נכון, אתה יודע שמדובר באחריות גדולה.
כן, ברור.
אתה יודע שעובדים באתר בגובה ויש לנקוט את כל האמצעים כדי שאף אחד לא ייפגע?
כן, בהחלט.
ועברת הכשרה מקצועית בעבודה בגובה?
לא.
אז איך אתה רוצה שאקבל אותך?
מנהל עבודה, אל תיתן לזה ליפול עליך. מנהל הבטיחות מממן הכשרת מנהלי עבודה לעבודה בטוחה בגובה. אתה חייב להשתתף בה. מהר להירשם. פרטים באתר מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
סוף שנה סוף, בעלם. כמה מגוון מוצרים ללא מע"מ, וגם 36 תשלומים שווים. למשלמים במזומן, 10% הנחה נוספים. אדם חכם קונה ב... כפוף לתקנון.
שמונה ימים, שמונה ימים העירו באמצעות פח השמן. וגופי תאורת הלד שלנו? אלה יכולים להעיר לכם את הבית במשך שנים רבות, ולחסוך לכם בחשבון החשמל. לכבוד החנוכה, אני מזמינה אתכם לבקר במפעל בלקולד בחולון. מפעל שכולו כחול לבן. בואו לבחור לעצמכם גופי תאורה מעוצבים מאלומיניום שימלאו את חלל הבית באור חסכוני. חפשו בגוגל, ויהי אור. או התקשרו לבלקולד, 1-800-40-30-40.
אדמומיות באור? לא מחמיאה בלשון המעטה? מלכתי, את צריכה סבוקלם אקטיב.
הקריירה העצמאית שלכם מתחילה עכשיו. הצטרפו למשרדנו, רימקס פלוס באר שבע.
Spirit of the Dance ומיומנה בפעם הראשונה על במה אחת. Together, מופע בכורה עולמי בישראל. מחמישה בפברואר ברחבי הארץ. כרטיסים כוכבית 2207.
עזרנו כאן בדין ודברים, רשת בית של כל ישראל. צהל והרב תרבותיות, זו כותרת מרקח חדש של חתן פרס ישראל והשר לשעבר אמנון רובינשטיין, ושלך, המשפטן תומר קנט, שלום לך.
ערב טוב, שלום.
אתם מתייחסים בו לקליטת חרדים, בני מיעוטים, גם שילוב נשים בצבא. מה עולה מתוך המחקר שלכם בעצם, הרב תרבותיות או הרב מגדריות אצליך בצבא?
ובכן, קודם כל נציין שהמחקר הוא בעצם פרק אחד מתוך ספר שעתיד לצאת שפרופסור רובינשטיין הוא מחבר שלו, שהייתה לי הזכות להיות עוזר שלו בשנים האחרונות.
ספר שנקרא שבטי ישראל.
ספר שנקרא שבטי ישראל ביחד ולחוד על רב תרבותיות בישראל, שבעצם מנסה להסתכל על מגוון התחומים שאיתם מתמודדת הרב תרבותיות בכלל, ולראות כיצד יכולה לסייע בתוך המרקם הזה של ישראליות של 2016-2017.
בהחלט אנחנו מייחלים לארח את פרופסור רובינשטיין כשיצא הספר, אבל אם נתמקד באמת בנושא של צהל, אתם רואים בו בעצם איזה מין מעבדה, מקרה מבחן להתמודדות עם רב תרבותיות, והיית אומר שזה הוכיח את עצמו כסיפור הצלחה?
ובכן כן, אנחנו יחסית אופטימיים. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש כל מיני מודלים שהיו בצהל, שהם בעצם עובדים בעזרת הגשמה או יישום של כל מיני עקרונות שהם רב תרבותיים. ניתן בעצם לקדם מטרות חברתיות רחבות. יש איזה מודל אחד שניתן להסתמך עליו, שאנחנו מציינים אותו במאמר, והוא כמובן גם ידוע, זה המודל של גיוס בני העדה הדרוזית. כשנזכיר ממש בקצרה, אם היהו איזה מערכת יחסים יחסית נעימה בין קודמיו של צהל ב-48 לבין העדה הדרוזית כבר במלחמת העצמאות, היו כל הניסיונות של בני העדה בעצם לבוא ולהתנדב. בשנת 56, בעקבות איזשהו דין ודברים בין רשויות במדינה לבין נבחרי העדה, בעצם החליטו להכיל גיוס חובה על בני העדה הדרוזית. עכשיו, האירוע הזה הוא לא עמד בפני עצמו, זאת אומרת, הוא היה כחלק מפעולה רחבה של המדינה שהיא החליטה להכיל ולשלב את בני החברה הזאת. אז הם לא...
נדמה, מרקנת, שהדרוזים זה כמעט היה הפעם האחרונה שבאמת קבעו גיוס חובה לקבוצה כזאת שהיא כאילו מאתגרת את התרבות הדומיננטית, משום שכפי שאתם מציינים, בנושא של החרדים, בסוף... אין גיוס חובה, הרי הדבר הזה רוקן מתוכן, אתם מציינים את זה. בנושא של התושבים הערבים במדינה, האזרחים הערבים, שוב, אתם אפילו לא ממליצים להניג גיוס חובה בשלב הזה, אז כמה אפשר להתרפק על הניסיון החיובי עם הדרוזים מלפני 50 שנה?
אז אני, ראשית אני חושב שהניסיון החיובי עם הדרוזים הוא לא לפני 50 שנה, הוא לפני שנה או שנתיים. זאת אומרת, גולת הכותרת של ההליך הדרוזי, מה שאנחנו קוראים אותו, שהוא גם מה שאנחנו מייחלים לו במאמר עבור כל ערביי ישראל ובכלל עבור כל הקהילות בישראל.
אתם מזכירים אחד גולני, דרוזי וכו'.
בדיוק, ולמעשה יש לנו גם קצינים מאוד בכירים בצבא שהם דרוזים, שמשתלבים בחברה ובשירות הצבאי. ובעיקר לאחרונה היה לנו אירוע שהוא בעצם מאוד מכונן, שהוא לא, לדעתי, לא זכה למספיק כותרות במדינת ישראל, שבעצם הגיוס היהודי, הייחודי של הדרוזים נגמר. זאת אומרת, אם עד כה בדיפולט, בברירת המחדל, של דרוזי, של להתגייס, הייתה להתגייס לגדוד יהודי של דרוזים, כעת הגיוס שלו הוא גיוס כלל צהלי. עכשיו, האירוע הזה הוא מאוד, מאוד, מאוד משמעותי. אם אנחנו מסתכלים על מערכת החינוך, ומסתכלים על ילד בן 18 שגדל במדינת ישראל, האפשרות שלו לראות אנשים שהם שונים ממנו, אם זה חילוני לראות דתיים, אם זה יהודי לראות ערבים, וכדומה.
אגב, בעניין הדתיים, הרי איך אתם רואים את העניין הזה של דתיים מול נשים? הרבה פעמים אז יש פה מחיר מסוים שדווקא אנשים צריכות לשלם.
מחיר כבד.
בלהיעדר, בלא להיות, בהדרה וכו'.
אז כמובן שיש פה טרייד-אופים שצריך לעשות אותם, ודווקא בנושא הזה, הגישה הרב-תרבותית שמיוצגת בספר הזה, היא מאוד מאוד משמעותית. הגישה, ממש במילה, הגישה הרב-תרבותית שבה דופק פרופסור רובינשטיין, בספרו, כמיטב שאני יכול להביא אותה כמובן, אני לא מתיימר להכיל את כל העניין, היא בעצם נובעת מהליברליזם. זאת אומרת, כשאנחנו באים ואומרים שאנחנו רוצים לשלב את הקהילה בני תרבות דתית, בין אם זה חרדים ובין אם זה דתיים לאומיים בצבא, אנחנו רוצים להתחשב בצרכים שלהם, אנחנו רוצים לספק להם את כל הצרכים של בתי כנסת וזמני תפילה ואוכל כשר וכדומה. אבל העקרונות הרב תרבותיים האלה, שמכוחם אנחנו באים ומתחשבים גם בהליך הגיוס, אבל גם בשירות עצמו, באותם בני קהילה, קהילות, פני תרבויות שונות, לא יכול לבוא על חשבון עקרונות ליברליים משמעותיים, שהם עקרונות של שוויון האישה. לכן המתח הזה שקיים בצהל, ואנחנו רואים אותו כל הזמן, פעם בשנה, שנתיים, שלוש, חצי שנה, זה עולה וזה שב ועולה.
הוא לא לגמרי נפטר.
הוא לא נפטר לעולם, אבל זה מתח שהוא לא נפטר לעולם, אבל עצם העובדה שעושים אותו הוא מאוד מאוד חיובי. אני רק רוצה נקודה אחת אולי חיובית בנושא הזה. כשאנחנו מסתכלים על ילד שגדל בחינוך הממלכתי הדתי כיום בימינו, החל מכיתה ה' ו' או לכל המאוחר ח', הוא בעצם, החינוך שלו הוא חינוך נפרד בין גברים לנשים.
כבר בכיתות הרבה יותר נמוכות.
נכון, אני זהיר פה בדברה, יש המלצות אפילו לדברים יותר נמוכים. כשאנחנו מסתכלים על צהל בתור מקום שבו יש שילוב בהכרח בין קהילות שונות, אם אנחנו נצליח באמצעות המערכת הקומפרנסיבית הזאת שקוראים לה צבא, לאפשר לבן אדם שגדל בלי נשים סביבו להסתובב ולחיות ביחד עם נשים במרחב הציבורי הצבאי, יהיה לו הרבה יותר קל לקבל אחרי זה נשים במרחב הציבורי הכללי שהוא מסתובב בו. לכן, אם נוכל למצוא איזושהי מערכת שאנחנו מכבדים גם את התרבות והערכים והצרכים של קהילה תרבותית בצבא, יהיה לנו מאוד קל להכיל את זה גם
אקדמיה,
ואולי
לא נוכל. אם זה קורה, אז אמן.
פרופסור גנור, אני אזכיר שכשהיית נציב שירות המדינה, עשית מאמץ דומה לשלב קבוצות מיעוטים בשירות המדינה. איך אתה רואה?
ונשים.
ונשים בשירות המדינה, העדפה מתקנת וכו'.
יש לי שאלה שאולי אפילו רחבה יותר, לא קראתי את הספר. בארצות הברית עכשיו חזרתי, אחד מהדברים שמושמעים שם זה שההסבר תוצאות של הבחירות הנוכחיות, תוצאות המשונות, אפשר לומר, זה ששכחו את הרוב. אתם שומעים את זה אחר, שכחו את הרוב. לא נתן להם ביטוי. עכשיו בואו נקשור את זה לרב תרבותיות הזו. כלומר, בשם, כך עכשיו אם נעביר את זה, בשם הרב תרבותיות תהיה הטענה, ואני מזדהה עם העניין, אתם, החבר'ה הליברליים, שכחתם את הרוב. דאגתם לערבים ולחרדים ולנשים ולעולים חדשים ושכחתם
נשים הם רוב. נשים הם רוב, מה זה פה?
לא, אבל דאגה במובן הזה, לא, האמת היא שזה, אני אמרתי קודם שלא. כלומר, האם עסקתם בשאלה הזאת בספר? כלומר, הרב תרבותיות יצרה עוינות מצד קבוצות מסוימות, מצד רוב מסוים?
אז אני אגיד פה כמה דברים קטנים.
אנחנו רואים את הריאקציה של אותם רבנים שלאחרונה התבטאו נגד מה שקורה בצהל, שהם רואים בזה סכנה לדת, בשילוב נשים וכולי. זה בדיוק מתחבר למה שאומר.
זה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה ונכונה. ראשית, אני צריך שוב להבהיר שהספר הוא של פרופסור רובינשטיין, לכן הדברים האמורים שם הם בשמו. אני מהדהד את הדברים שאני מסכים איתם, שזה הרוב המוחלט. יצא לפני שנה בערך ספר נהדר של דוקטור ליאב אורגד שמדבר על זכויות הרוב, ואנחנו מאמצים הרבה, פרופסור רובינשטיין בעצם מאמץ הרבה עקרונות בספר הזה, וניתן איזה נגיעה קטנה שאולי יכולה להיות פה רלוונטית. כשאנחנו מדברים על שילוב של שילוב בצהל של נשים ושל דתיים, זה רלוונטי. העקרונות האלה של עקרונות ליברליזם שהם גוברים לעתים על עקרונות של רב תרבותיות, כאשר הרב תרבותיות היא באה ונסוגה והיא מנסה בעצם להאפיל על הליברליזם, על השוויון, על הזכויות של קהילות אחרות, אנחנו בעצם באים ומקבלים אותה. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי גם בעובדה שמתוקף העקרונות של הרב תרבותיות, לא נכון לבוא ולהגיד שנשים לא ישרתו בצהל. זה בא מהעובדה שמתוקף העקרונות של רב תרבותיות שאנחנו רוצים להכיר בקהילות דתיות, אנחנו לא נבוא ונגיד שכל חייל חייב לעשות קבלת שבת. מתוך הדבר הזה יש לנו גם ביקורת שמובאת במאמר והיא מובאת גם בספר על על הנקודה הזאת של חילוני. זאת אומרת, באדם חילוני שהוא כביכול במחאות כפולות הרוב, למרות שמספרית הוא לא בישראל, צהל צריך לבוא ולספק גם לאותו חייל
את החופש מידת.
את החופש מידת ואת המטען התרבותי שלא בשבילו.
כן, משפט אחרון.
אני משתמע מדבריי שאני לא חושב שהדבר המילה הזאת, זכויות הרוב, היא נכונה, כי אני לא מכיר רוב. אני מכיר, כמו שיש הרבה מיעוטים, יש הרבה רובים.
הרבה שבטים.
יחידים, הרבה כן. רובים, כן. ולכן אני שייך גם למיעוטים וגם לרוב. לכן התפיסה הזאת זה ניתוח על אחר מעשה פוסט פקטום כדי להסביר תופעה מסוימת. אני ממש לא חושב שהרוב מוזנח במדינת ישראל או באמריקה. הרוב יודע לדאוג לעצמו, לא לדאוג לו כל כך.
תודה רבה לך, פרופסור גלנור, וגם לך, תומר קנט. אנחנו נצא לעוד הפסקה של שתי דקות, מיד נחזור.
שלום, כאן ליאור לוי, יושב ראש המועצה למפעלים קטנים ובינוניים בהתאחדות התעשיינים. בשם שופרסל והתאחדות התעשיינים, ברצוני להזמין אתכם לקדם יחד את התעשייה הישראלית. בואו לענות ממגוון מבצעים על מוצרי היצרנים הקטנים בישראל, עכשיו בסניפי שופרסל.
אופרייט מציגה מיני ליסינג ללקוחות פרטיים ולעסקים. התקדמו למכונית חדשה מדגמי 2017 עם ביטוחים, טיפולים ורישוי במיני ליסינג. מיני מקדמה, מיני תשלום חודשי ומקסימום חיסכון. התקשרו עכשיו.
חדשה מאופרייט, כוכבית 58-80.
סייל וסטר באלבר. בואו ליהנות מחגיגת מחירות של פעם בשנה. 21 עד 31 בדצמבר בכל סניבי אלבר.
אלבא מרינה.
לוקחים עלי חסה, עגבניות שרי, רצועות פלפל, והכי חשוב, הפטריות של מרינה, שמוסיפות את הדיאטה והטעם.
מרינה, מרינה, מרינה.
מרינה, עושה קסמים במטבח.
חגיגת דיסני בצומת ספרים. שלושה ספרים ב-99 שקלים ממגוון ספרי דיסני בכל חנויות הרשת.
תמיד כדאי לעצור בצומת ספרים.
כפוף לתקנון.
מכונית חדשה מאופרייט במיני ליסינג. מיני מקדמה, מיני תשלום חודשי ומקסימום חיסכון. אופרייט, כוכבית 5880.
Spirit of the Dance ומיומנה בפעם הראשונה על במה אחת. Together, מופע בכורה עולמי בישראל. מחמישה בפברואר ברחבי הארץ. כרטיסים כוכבית 2207.
סוף שנה סוף, בעלם. כמה מגוון מוצרים ללא מע"מ, וגם 36 תשלומים שווים. למשלמים במזומן, 10% הנחה נוספים. אדם חכם קונה ב...
כפוף לתקנון.
מרינה!
מתגנים בצל, מוסיפים פטריות של מרינה, מחכים דקה. ביצה מלמעלה, מלח פיפל, איזו חביתה!
מרינה, מרינה, מרינה!
מרינה, עושה קסמים במטבח.
מבצעי דצמבר בצומת ספרים. שלושה ספרי ילדים ב-99 שקלים.
תמיד כדאי לעצור בצומת ספרים.
כפוף לתקנון.
אנחנו כאן בדין ודברים. בית הדין הארצי לעבודה קיבל את התביעה שלך, עורך דין נחום פיינברג, והטיל על עובדת שפרשה וגזלה לקוחה ממעסיקה לשעבר 150 אלף פיצויים, שקלים פיצויים. אז אולי ספר לנו את המקרה וגם מה התקדים פה.
ברשותך, אני אתחיל קצת עם היסטוריה שהיא מאוד קלה. בשנת 1999 חל מהפך משפטי. תחילה בבית הדין הארצי לעבודה ובשנת 2000 בבגץ. עד אז העניין של הגבלת של איסור תחרות היה נכס של מעסיקים כמעט בלתי מוחלט, עד כדי כך שאנשים היו נשארים
כמוחלט,
סליחה, אנשים היו נשארים חסרי עבודה בגלל סעיף בהסכם שמונע מהם לעבוד במקום אחר. וזה היה קו פרשת מים, שלהבדיל משיטת משפט שהיא מתפתחת לאט, הוא היה משברי, הוא היה מהפכני, הוא היה שחור ולבן. והוא התפתח בצורה רדיקלית מאוד לטובת העובדים, ו-90% מפסקי הדין הם לטובת עובדים שעוזבים מעביד, ועל הגבול כן מתחרים בו, לא מתחרים בו, אם מותר או לא מותר להתחרות. הפסיקה אומרת שמותר לך להתחרות במעביד, חופש הפרט, חופש העיסוק, טובת הכלל וכדומה. והנה כאן לטעמנו היה קו פרשת מים לא גדול, גבעה קטנה.
אבל מדוע? מה היה פה הניואנס?
הניואנס היה כאן שהוא נכון, הוא צודק ברמת המשפט הכללית. כאשר עובד יוצא עם נכס של עבודה, של עסקה, יוצא החוצה מהעבודה וגומר את העסקה בביתו הפרטי, באכסניה שלו, זאת אומרת, עסקה מתמשכת.
כלומר, הקשר עם אותה לקוחה התחיל במקום העבודה.
כן, הייתה עסקה מתמשכת, שלוקחה סוג של עסקאות שלוקחות זמן. תאר לך שאני מתעסק בתעשייה ביטחונית. למשל, אני סוכן, ועסקה ביטחונית לוקחת שנים, ואני מתקדם עם העסקה, ולימים אני עוזב את מעסיקי הקודם, יוצא החוצה ועושה את העסקה בעצמי, ולוקח את הקופון לעצמי. בית הדין לעבודה, בית הדין ארצי לעבודה, השתמש על מילים כלליות של מערכת חברתית ועסקית המושתתת על יחס הוגן, על יושר, שמאפשר קיומה של חברה בת אדם לאדם אדם. זאת אומרת, ברמות הכי גבוהות של יושר, של תרבות חברתית, אומר בית הדין, אתיקה מקצועית, אומר בית הדין ארצי, עד כאן, מכאן ולאבא אני לא יכול. המיוחד בפסק הדין הזה גם, שלא הוכיחו נזק. כי כשמישהו הולך ועושה עסקה מתחרה, לא תמיד אני יודע כמה הוא קיבל, כמה אני כמעסיק קודם הפסדתי. ועדיין בית הדין הארצי לעבודה רצה להדליק תמרור. תראו רבותיי העובדים, אתם, יש לכם זכות לפעול גם להתחרות, אבל אל תגזימו, ואחרת תשלמו סכום מעתק.
אבל אני רוצה להבין, האם לעולם לא יכול עובד לעשות עסק עם מישהו שהוא הכיר בעת הסרטור?
תראי, אני אקח דוגמה.
או יצר קשר.
עובד רשות השידור שיעבור מחר לגלי צהל, או מערוץ 2 לערוץ 10, ואם הוא לא עבר עם התוכנית, אין שום בעיה. זה שלמדת להיות עובדת רדיו, או עיתונאית, ואת עוברת מעיתון לעיתון,
זה נכס שלך.
זה נכס שלך, זה נכס שאת קנית אותו. וגם הקשרים, אם קרמלה מנשה מחר תעזוב את השירות הציבורי ותלך לעבוד בשירות פרטי, הנכס של הקשרים הוא נכס שלה. אי אפשר להגיד נגדה הגבלת חופש עיסוק. אבל לעומת זאת, אם יש תוכנית סודית שאת פה מגבשים ואתה יוצא עם התוכנית הסודית, ברור. עכשיו בהייטק זה ברור לפעמים כי לוקח שנים לפתח מוצר. תוך כדי פיתוח המוצר אתה יוצא עם 10,000 שעות עבודה, ואתה הולך למתחרה ונשאר לך עוד 1,000 שנים לגמור את הפרויקט, כמו עם אותה גברת. היה לה פרויקט, היה לה פרויקט של שנים של להכין את העסקה, לנסוע להביא ארכיטקטים, לנסוע לארצות הברית, או לא לנסוע, להכין את הפרויקט, ואז שהעסק הוא בשל, היא עוזבת ואומרת למעסיקה, אני הולכת הביתה לטפל בנכדים. זאת אומרת, זאת היא אמירה שנותנת שקרה. אישור קו.
זה גם הפרת אמון.
זאת הפרת אמון על הפסק הדין הזה, הוא לא הולך על איזשהו משהו נמוך, הוא הולך על הרמה הכי גבוהה של המשפט, של היחסים החברתיים, יש לך יחסים מתמשכים, אתה צריך להיות כן עם המעביד שלך, וגם אם אתה מתחרה בו, אל תגנוב לו עבודה, שאתה לקחת את העבודה הספציפית. הדוגמה האחרונה, אם אני עובד במכרז, ואני מהנדס שאני מכין מכרז לחברת הנדסה ברכבת, ותוך כדי המכרז שהוא לוקח חודשים או שנים, אני עובר לחברה מתחרה, בא לי עשה.
ולוקח את כל הידע ואת כל
המידע. אני לוקח את המכרז, את התוכנית שלי להתחרות במכרז.
יש לזה גם רלוונטיות, אני חושב, לגבי המקצוע שלך ושלנו, המשפטים,
עריכת
דין. אנחנו מכירים מקרים שבהם עורך דין פורש ממשרד, אפילו עובר למשרד אחר, והלקוחות שהיו באים אליו, באים למשרד החדש.
מה אתה אומר על זה?
זה כשר בעיניך.
להערכתי, על זה אומר בית המשפט העליון דבר מאוד מאוד מוזר בפסק דין סער. הוא אומר, אם הלקוחות פנו אליך, זה בסדר. לך, אל תפנה ללקוחות. כמובן שזה, סליחה על המילה, לא רציני. אבל זה מה שקרה ברפאל. טכנאי עזב מקום אחד והלך למקום אחר, ובית המשפט העליון אמר, זה לא הטכנאי שהוא לקח את העבודה, הקליינטים באו אליו.
כן.
אז זה המדינה, כן. זאת מדינה חופשית, רוצים טובת הכלל, רוצים את חופש הפרט.
בהחלט מעניין, תודה רבה לך עורך דין נחום פיינברג, וגם לתומר קנט ולפרופסור יצחק גלנור, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם והטכנאי משה לוי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לוי. ניתן להזין לנו באתר רשת ב' וגם ביסטומון כל ישראל. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות 7. ערב טוב.
אפילו לוועד הבית המצטיין של המדינה יכולה לקרות טעות קטנטנה. חדש מהאגודה לתרבות הדיור. ביטוח חבות אישית לוועד הבית המבטיח לך הגנה בכל תקופת הכהונה. לפרטים כוכבית 8484.
כאן איריס כהן, מנכ"לית פלס רעננה מקבוצת עזריאלי, או בשמה הקודם, אחוזת בית. אני מזמינה אתכם לבקר אצלנו ולהתרשם מסטנדרט הבנייה בלתי מתפשר ומהעיצוב המתקדם. ואם תרשמו עד סוף השנה, אולי תספיקו ליהנות גם מהצעת הצטרפות בלעדית ואטרקטיבית במיוחד להרשמה לדירת סטודיו מרוהטת ומאובזרת. אז התקשרו עוד היום, כוכבית 3666, פלס רעננה, כוכבית 3666.
80 לפילרמונית, 80 לכל ישראל, שבועיים של חגיגת קונצרטים חיים והקלטות היסטוריות בכל המוסיקה. מהוברמן ועד זובין מטה, בכל ערב בשמונה, כל המוסיקה, זה קלאסי.
כנתן זהבי, ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר. אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע. למזלנו עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה. במרכז המידע רעות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות עורכם. עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיוד וגריאטריה. חפשו באינטרנט רעות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל. 1-700-700-204.
סוף סוף יש מבצע כזה, חנוכה בסוזוקי. נהנים גם מדגמי 2017 במחירי 2016 וגם ימי מחירות סוף הדרך, 22 עד 30 בדצמבר. סוזוקי, בחירה חכמה, כוכבי 9955, כפוף לתקנון.
כשאתה רוצה את הטוב ביותר,
Best Invest, תוכנית חיסכון מבית הכשרה חברה לביטוח.
שמי רחל, את הקפה אני שותה עם כפית סוכר. אני אוהבת להיפגש עם החברות בימי שלישי, והכי הכי אני אוהבת לבלות עם הנכדים שלי. אני לא בטוחה שאזכור את כל זה. אמנם חליתי באלצהיימר, אבל יש לי חיים.
אפשר להקל על חולי הדמנציה והאלצהיימר. מידע על אבחון וסיוע במוקד כל הבריאות, כוכבית 5400. מגיש משרד הבריאות.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
מבצעי דצמבר בצומת ספרים, שלושה ספרי ילדים ב-99 שקלים.
תמיד כדאי לעצור בצומת ספרים,
כפוף לתקנון.
סוף שנה סוף בעלם, כמה מגוון מוצרים ללא מע"מ וגם 36 תשלומים שווים למשלמים במזומן, 10% הנחה נוספים. אדם חכם קונה ב...
כפוף לתקנון.
על המבצע הזה אתם חייבים לשמוע עד הסוף. מבצע חוב סוף. יש לכם כנסות שצברו פיגורים? יש לכם הזדמנות לשים להם קץ ולשלם פחות. המרכז לגביית כנסות ברשות האכיפה והגבייה במבצע חד פעמי. 40% הנחה על יתרת החוב. אל תיתנו לחוב להמשיך לצמוח. לתשלום פנו לסניפי הדואר או לאתר רשות האכיפה והגבייה, או התקשרו לכוכבית 35592. רשות האכיפה והגבייה. סוף טוב לכל חוב. המבצע כפוף לתנאים.
כשאתה רוצה את הטוב ביותר,
Best Invest, תוכנית חיסכון מבית הכשרה חברה לביטוח. האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות או הזמנה להשקעה.
יש לכם דלתות פנדור בבית? סימן ש...
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
רשת ב' של כל ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.